אני לא רציתי רק להקדים ש אני לא מרגיש שיש בפי דברים שעולמים את המקום והמעמד המיוחד הזה של קיבוץ נפלא כל כך מתמשך של לומדי תורה במסירות נפש מיוחדת מתוך תודעת שליחות כללית לומר מספר דברים שהם מן הסתם גם מוכרים כדי לחזק עוד את העניין שלנו פה בכלל, עניין של תורה בפרט, עניין של ארץ ישראל. יצא לי לספר לכמה מהאנשים, והסיפור הזה מאוד חביב עליי ואני רוצה לחזור שוב עליו. שמעתי מאחד המתיישבים כאן שבשעת נסיעה אמר שהם הגיעו לפני 29 שנים לנצר חזני בשליחות משרד החקלאות ליישב את האזור. ראו מדבר של חולות, עלו למקום הכי גבוה, הסתכלו סביב סביב, לא ראו נפש חיה. אחר זמן באו המוכתרים של חאן יונס ושל דיר אל בלח, באו לקדם את פניהם בברכה, כנראה היכן שיש יהודים יש פרנסה. אז הם אמרו להם, תדעו לכם שאת המקומות האלה לא הצליחו לאבד ייחוד חדשי אף פעם. זה מכונה אצלנו פה ארץ מקוללת. זה לא כמו עזה, זה יותר צפונה, זה אדמה אחרת. פה זה חולות, זה לא מצליח פה שום דבר. אבל האחרונים שהצליחו לגדל פה משהו, זה אברהם אבינו ויצחק אבינו, הם לא אמרו ככה. פה זה נחל גרר, קוראים לזה נג'ררה. זה בדיוק איפה שאתם נמצאים פה. הם הצליחו, אבל מאז אף אחד לא הצליח לגדל פה שום דבר. טוב, אמרו להם במשרד החקלאות, אתם צריכים להביא אדמה ממקום אחר במסעיות, לשים פה, לנסות, לראות מה אתם יכולים לעשות. אבל להם לא היה זמן או כסף או מה, היו צריכים לנסות לזרוע באותה עונה, כמו שהוא בחולות, זרו ומצאו, זרו עגבניות, 5 טון לדונם. שנה אחרי כן, 6 טון, שנה שלישית, 7 טון. עכשיו אמרו לי היא אמרה שאפילו אלה שמגדלים חקלאות אורגנית, שזה הרבה פחות יבול, מצליחים להוציא 35 טון לדונם, וזה כמובן ברכה שאין לה, אין לה הסבר מדעי, מנסים להתחקות אחרי הדברים. וכמובן שהברכה הזאת, שהיא תמונה כאן בחולות האלה, בכל הרי כמובן הוא גם כן אחד הביטויים המיוחדים לסגולת ישראל. כן, מספר בני ישראל ככל הים אשר לא יספר מרוב. החול הוא משהו כללי, יש בו ברכה מיוחדת, וכנראה יש הרבה הרבה אוצרות מיוחדים שתמונים במקום הזה. ועוד נאמר לי באותה הזדמנות שאפשר, יש הסבר לדבר הזה, שהרי בזמן בית שני היו גבולות יותר מצומצמים, מה שנקרא גבולות עולי בבל, שהם נפקמינה לתרומות ומסרות. וכידוע גבול הדרומי פחות או יותר מסתרע באזור הזה, תחום עד אשקלון. והסיבה, אחר כך הייתי גם השפת אמת אומר, כידוע הקדושה מתרבה בקצוות. אז לכן מצינו אמוראים שהיו מנשקים בצפון את הסלעים של אקו, שזה הגבול הצפוני למעשרות בצפון, וזה היה הגבול הדרומי פה. ולכן יש פה אולי יותר קדושה וברכה, ואולי אוסיף משהו בנקודה הזאת, לא סתם משום שזה קצוות, זה קצוות לא אמיתיים, זה קצוות של גבולות עולי בבל, זה קצוות שהיו מחמת חוסר יכולת לממש את כל מה שבאמת שייך לנו וראוי לנו. אנחנו נמצאים פרשת השבוע, פרשת מסעי, עומדים לפגוש את הגבולות השלמים של ארץ ישראל, פחות גבולות פרשת מסעי, יש עוד גבולות עתידיים, כני, כניזי וקדמוני. ובמקום אולי שמחוסר יכולת, בזמן בית שני, להתרחב אל מלוא השטח, שם היה כביכול גבול, שם ניסו להגביל, שם משום חוסר היכולת שלנו, ניסה לעבור איזושהי הגבלה, אז דווקא שם, כאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ, כנראה שתמונה הייתה סגולה מיוחדת, כמו שאנחנו רואים אולי גם בתקופה הזאת, שהמקומות האלה פה, שפע של ניסים, שפע של סייעתא דשמיא במלוא, בכל המובנים, אולי משום, דווקא משום, שאין מספיק אמונה בתודעה הלאומית הכללית, בערך הכל כך חשוב והמיוחד של החבל ארץ הנפלא הזה, ולכן דווקא משמיים באים ומראים שפה זה כן, דווקא כן יקר, כן חשוב. בברכות על, בברכת הגומל, יש עוד נוסח שנאמר באמוראים שם, בריך רחמנה דיהב אכלן ולא יהבך לאפרה. גם אחד בירך על חברו שנעשה לו נס. מסביר הרב בעין היה, הנוסח הזה שונה מהנוסח הרגיל של ברכת הגומל. ברכת הגומל הרגילה היא בעצם מבטא הודעה על הנס שהקדוש ברוך הוא עשה, שנתן לנו תשועה, ראינו את יד השם. אבל כאשר יש אדם גדול שנעשה לו נס והסובים זכו שהוא נשאר בתוכה ולא חלילה קרה לו משהו, אז בריך רחמנא דיהבך לן, כלומר הנס הראה עוד מימד. היכן שהקדוש ברוך הוא עושה נס, זה כמו נס להתנוסס, לרומם ולתת יותר עוצמה וערך לאותו דבר שבו נעשה נס. שלא כפי שדימיתם לחשוב, אולי שהדבר הזה הוא לא מספיק יקר וחשוב, כן יקר וחשוב. כל השפע של הניסים, עוד ועוד ועוד, שמתרבים במקום הזה, אולי גם זה מה שמרמז. אולי אצלכם זה לא חשוב, זה הקדוש ברוך הוא, זה כן חשוב, זה מאוד חשוב, זה מאוד מרכזי. אנחנו רואים בפרשת השבוע את הציווי האלוקי, וישתם אותה וישבתם בה, מצוות כיבושה של ארץ ישראל, והתורה לא מסתפקת בהתוויה כללית של המצווה, התורה יורדת לפרטי פרטים. ונסע בגבול ועבר הגבול, התורה פורטת לנו מפה שלמה. והמפה הזאת, שאחר כך היא מתחלקת לשבטים, היא מבטאת את מלוא העוצמה והחשיבות של כל מקום ומקום, כל חבל ארץ, יש בו מה להקרין, יש בו קדושה עצמית, זה גבולות של קדושה, זה הלכות של מצווה, כמו מצווה שיש בה הלכות שהן מסמנות את הצורה הקיומית שלה מהתורה, ככה מצוות ישובה של ארץ ישראל באה בכל המחוזות הללו, והיא צומחת בתוכן, היא מבטאת את התכנים שיש בכל המקומות האלה. אומר השפת אמת, זאת הארץ אשר טיפול לכם בנחלה, המובן הזה של טיפול בנחלה, הוא אומר, מאיפה היא נופלת? היא נופלת משמיים. וכביכול, בזמן שעם ישראל נכנס לארץ ישראל, משמיים באה הקדושה ונוצרה החלות בארץ ישראל, כמו שאנחנו יודעים באמת, לגבי אחרי שיבה שכבשו, שיבה שחלקו, גם יש מצוות שמתחילות כבר, מעצם הכניסה של עם ישראל לארץ. יש קדושה שנכנסת למקום הזה, הוא אומר שהקדושה הזאת, פגשנו אותה, נפגשנו איתה, היא נכנסה בנו, עמדנו מולה, טיפול לכם בנחלה, עם ישראל נכנס לארץ ישראל, הוא נתמלא מן הקדושה הזאת. זה המובן של, של החיבור האלוקי השמיימי של עם ישראל עם כל מחוזותיה של ארץ ישראל. כך הוא אומר אחר כך, בקומה יותר עליונה לגבי בית המקדש, גם כן מביא שם פסוק שמבטא את העניין הזה, שירדה הקדושה משמיים, אל מקום המקדש, מקום השכינה וכולי. כל זה כמובן מבטא את השייכות העמוקה, הניסית, המופלאה של עם ישראל לכל המקומות האלה באופן מאוד עמוק וחולל. הרב בספר אורות מקדיש סעיפים רבים לקדושתה של ארץ ישראל, לשייכות העצמית שלנו לארץ ישראל, שמחמת הגלות התרחקנו, על ידי התרחקות מהכרת הרזים, באה ההכרה של קדושת ארץ ישראל בצורה מטושטשת. כלומר, השייכות של עם ישראל לארץ ישראל זה עניין של סוד. זה עומק חיים. אין שום הסברה עמוקה ככל שתהיה מסוגלת להכיל בתוכה את כל עומק המימד של החיבור של עם ישראל לארצו. וכל פעם זה תובע מאיתנו יתר העמקה. כמו שבענייני רזים לא כל אחד ואחד מבין, ואפילו אלה שעוסקים בתורה העמוקה הזאת, מדי פעם מתגלה להם שלא הבינו עוד עכשיו שום דבר, וצריכים יותר להעמיק. מעין זה מתרחש לפנינו גם בעניינה של ארץ ישראל, שאנחנו כל פעם נדרשים להעמקה מחודשת, לגל מחודש של אהבה יותר עמוק, להבין יותר את השייכות, להבין את מה שזה עומד מעל כל שיקול, מעל כל חשבון. זה לא פרי של איזה חשבון או צד, זה מקום חיים. וחיים הם למעלה מכל הסבר, חיים זו מציאות, מציאות שלמה. והשייכות הזאת היא לא נשארת רק כללית לגבי כלל האומה, אלא זה בא וחודר. האהבה הזאת והשייכות הזאת של עם ישראל לארץ ישראל באה וחודרת ומתעמקת ומתגלה בכל צד וצד של תורה. הרב אומר, הסעיף האחרון באורות ארץ ישראל, הרב מדבר על תשוקה, על השתוקקות, שהרב מכנה אותה ומבטא אותה לגבי האומה כולה, בתוך הלב פנימה, בחדרי טהרתו וקדושתו מתגברת היא השלהבת הישראלית, הדורשת בחוזקה את ההתקשרות האמיצה והתדירה של החיים אלה מצוות השם כולן. כלל חיי האומה יש בה תביעה שלהבת פנימית אל כלל מצוות השם כולן. לצקת את רוח השם, רוח ישראל המלא הכללי וכולי, בתוך כל הכלים הרבים המיוחדים לה, להביע את הביטוי הישראלי המלא והבלטה גמורה מעשית ואידיאלית. כלומר, עם ישראל, חיי האומה, יש בהם תביעה פנימית לבטא את המסר, את התוכן, את האידיאל שלנו בצורה הכי מלאה שלו, בצורה הכי כוללת שלו, בצורה שכשהיא תבוא לידי ביטוי, כל התורה והמצוות ילבשו את הלבוש הראוי להם, את האורגניות שלהם, את החיבור העמוק והמתאים שלהם. הרב עושה הבחנה, הרשפים מתגברים בלב הצדיקים, יקוד אש קודש יוקד ועולה, ובלב כל האומה הוא בוער מימים ימימה, אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה, ובלב כל ריקנים שבישראל, לב כל פושעי ישראל, האש בוער ויוקד בפנימי פנימיות. בכללות האומה כולה, כל חפץ החירות, כל תשוקת החיים וכולי, רק ממקור מעיין חיים זה הם נובעים, כדי לחיות את החיים הישראלים במילואם, בלא סתירה ובלא הגבלה. זאת אומרת, כל השתוקקות לתורה ולמצוות, לכל דבר קדוש שאנחנו מכירים, צריכה לשאוב את כוחה במקור מן השורש הזה. מהו השורש הזה? כלליות המסר, כלליות חיי האומה, הביטוי המלא שעם ישראל בארצו יכול לבטא כלפי העולם כולו. זה השורש לכל השתוקקות, לכל מניע, לכל תורה, לכל תפילה, לכל לימוד, כדי לחיות את החיים הישראלים במלואם, בלא סתירה ובלא הגבלה. וזוהי תשוקת ארץ ישראל. כלומר, כביכול ארץ ישראל בעצמה היא ארץ חיים. היא מלאה תשוקה כזאת, מונח באדמתה של ארץ ישראל מונחת התביעה עוד מבריאת העולם, הרי בחירת ארץ ישראל, הרב צבי יהודה מדגיש, היא קדמה לבחירת עם ישראל. זה פלא פלאים, אנחנו רואים את הפסוקים האלה בכבוד. טוב, כי בחר השם בציון יבא למושב לו, כי יעקב בחר אלוקי ישראל לסגולתו, כי לא יתוש השם עמו ונחלתו לא יעזוב. הרב צבי יהודה מדגיש את זה. קודם כל, הבחירה הראשונה בחר השם בציון, ארץ ישראל כולה גם קרויה ציון. אחר כך, כי יעקב בחר אלוקי ישראל לסגולתו, אחר כך חיבור. לא יתוש השם עמו ונחלתו לא יעזוב. העומק הזה, שארץ ישראל מוזכרת לראשונה, הביטוי הוא בעצם שכל מה שעם ישראל הפך להיות עם, וקיבל אחר כך תורה, אנחנו רואים, בחר בנו כל העמים נתן לנו תורתו, הבחירה הזאת היא כבר תוכננה מראש, היא תמונה בשורש המציאות. המציאות כולה מייחלת לכך, ובתוככי המציאות הונחה ארץ מיוחדת, שכביכול ברגבי אדמתה, באווירה ובקרקעה, מונחת התשוקה הזאת כביכול מעת היוצר. שם בעצם מקופלת התמונה השלימה של הקדושה, שאחר כך עם ישראל הולך ומנמש אותה. ככה גם הכוזרי בונה, שקדושת ארץ ישראל מתחילה כביכול לפני הופעת עם ישראל, וכל זה נופל ומתגלה דרכנו. כביכול ארץ ישראל בעצמה היא מלאה תשוקה כזאת. וזוהי תשוקת ארץ ישראל, אדמת הקודש, ארץ השם, שבה המצוות כולן מתגלמות ומתבלטות בכל חטיביותן וכולי. אז הרב אומר זאת אמת החיים שלנו. אם יפלא בעיני כל עומד מרחוק, איך אפשר שכל הרוחות אשר לכאורה גם מאמונה הם רחוקים, יפעם בהם רוח החיים בכוחו הפנימי, לא לבד לקרבת אלוקים כללית, כי הם לחיי ישראל האמיתיים וכולי. זהו רז הגבורה ורומות החיים אשר לעד לא יתאמו וכולי. ארץ ישראל, יש בה את ההשתוקות הזאת, יש בה את הנצח הזה, והיא מלאה ביטחון, מלאה אמונה בהתממשות של הדברים. חרף כל מה שנראה סותר, כל מה שנראה מעכב, קיימת ותמונה פה ההתגברות וההתעוררות והמילוי התדירי, כן, להתעצם ולעמוד על המהות הזאת הפנימית, כיוון שזוהי אמת המציאות הנצחית והשורשית המקורית. ככה הדברים מבנים כאן. לכן, כשאנחנו רואים לפעמים עוד כמה נקודות שאני רוצה לומר, שיש בתכונתה של ארץ ישראל על כל מה שהיא בעצם משויכת לעם ישראל כולו ככלל, אבל יש בה בחינה ובחינה לכל אדם ואדם שהוא נשתל בתוכה. יש בה גם יכולת מיוחדת להקרין מחלק מעם ישראל על האחר, משום שעם ישראל כאן מתאחד להיות גוי אחד. יש פה תכונה עוד הרבה יותר מלאת עוצמה של יכולת לפרנס נפשות רחוקות ולהציל מן הרוח קדושה גם על חלקים יותר רחוקים. זה קיים גם ביחס למימד של אהבת הארץ עצמה, וגם ביחס למימד של קדושת החיים. שתי הדוגמאות האלה גם הן בפרשיות השבוע שאנחנו נמצאים בתוכם. המימד האחד, אנחנו רואים פרשת מסעי, בד בבד עם מה שהתורה מתארת את גבולות הארץ, כאילו חלק בלתי נפרד, זה שיהיו בארץ ישראל ערי מקלט. ארץ ישראל, יש בה איזה מין מקום שבו אפשר לקלוט רוצח בשוגג. איך אפשר להבין את זה? ברור שהפשט שתמון בזה, זה כמובן לא שנמחל לו באופן אוטומטי, אבל זה שיש מציאות של הרי מקלט, שזה חלק מקדושתה של ארץ ישראל וחלק מסימון המפה הארץ ישראלית, גם אנחנו יודעים שכל הרי הלוויים קולטות, כלומר יש בידי אותם יחידים צדיקים מורמים מעם יכולת לרומם גם אנשים מאוד מאוד רחוקים, אפילו אנשים שנגועים, רוצח ושוגג הוא לא צדיק, זה לא אונס, זה התרשלות בנפשות של ישראל, זה עבירה מאוד חמורה, עובדה שיש מציאות של גואל דם, יש דבר כזה, יש יכולת לרומם נפשות כאלה. בצד אחד שאנחנו מוציאים, בצד אחר אנחנו מוציאים בפרשה שעברה, פרשת מטות, אנחנו מוציאים שבט ראובן וגד, מקנה רב היה, בדחתיה, דיברתם על זה בשבת שעברה, שהקדימו והזכירו את רכושם לנפשות ביתם, הם מסתכלים על על הרווח הכלכלי, אנשים הולכים להיכנס לארץ ישראל, במקום להשתוקק לקדושה של ארץ ישראל, במקום לפגוש את המהות האמיתית של ארץ ישראל, מה הם מוצאים בארץ ישראל? מוצאים בארץ ישראל את העניין הממוני, מגמדים לכאורה את כל עניינה של ארץ ישראל, במקום שהיא תהיה הבשורה, הייעוד, הפסגה, כמו שראינו קודם, שכל התורה, הן לכאורה, לא רק בעצמם, אלא כמו שמשה רבינו מוכיח אותם, משיבים את רוח העם אחור, חס ושלום. בסופו של דבר, נהיה התנאי המפורסם, תנאי בני גד ובני ראובן, ומוכל בזאת ההסכם, והם עוברים חלוצים, והם מתקדשים בקדושת ארץ ישראל המערבית, ועל ידי זה גם נמשכת הקדושה מעבר הירדן המזרחית במידת מה. ואנחנו מוצאים שמשה רבנו לא מסתפק בזה, אלא מנחיל איתם ביחד גם את חצי שבט מנשה. מה המשמעות הדבר הזה? לקחת שבט, לחצות אותו לשניים, לשים חלקו פה, חלקו שם, הרי זה דבר מאוד תמוע, לא מצאנו דבר כזה, והם בכלל לא ביקשו את זה, מה משה רבינו עושה את זה? אין ספק שהייתה כאן שליחות, המפרשים עומדים על זה, הייתה איזושהי שליחות רוחנית, שבט מנשה כאן נמצא מתאים להיות המפרנס מאופן רוחני מיוחד את שבטי עבר הירדן. אבל מה אנחנו מוצאים בשבט מנשה? שבט מנשה, מה הייחוד שלו? מה שאנחנו מוצאים בשבט מנשה, שוב שהתורה לא מפסיקה לחזור בפרשיות האלה, זה בעצם בנות צלופחד, שדרכן מתגלגלת כל פרשת ירושה וכל פרשת נחלות, וכל פרשת אחיזת הנצח של עם ישראל בארץ ישראל, נחלה ונחלה לכל אחד ואחד בעם ישראל צריכה להיות נחלה, ההשתוקקות הזאת שלהם, שכביכול לעבור את כל המשוכות, היא מולידה. אז כנראה זאת הנקודה, שאם חלילה הייתה סכנה שאלה שנמצאים יותר רחוק, הם רואים את הכל ברווחים כלכליים, בחשבונות צרים, אז מה שירומם אותם זה אנשים שהם יותר שטולים באופן עמוק בתכונתה ובקדושתה, שארץ ישראל זה אצלם עניין של חיים, וכך אפשר יש יכולת מסוימת לרומם גם ולקדש גם את אותם החלקים. פה צריכים לעשות הבחנה בכל הדבר הזה, באיזה צורה שייך שארץ ישראל תיתן איזה עוצמה עליונה על כל הרחוקים הללו, על כל הנידחים האלה, על כל אותם החלקים בעם ישראל שעיניהם סמויות, והקדוש ברוך הוא עושה ניסים, והקדוש ברוך הוא מביא אותם לארץ חמדה, והם עדיין תפוסים, נגועים במשהו, במידה של, של, של רצח, נגועים מצד אחר בתפיסה נמוכה מאוד של עניינה של ארץ ישראל. באיזה צורה צריכה לבוא העוצמה המרוממת אותה? באיזה עוצמה? פה אני חושב, צריכים לחדד את הדברים יותר, ודאי סוגיות שעסקנו בהם. אנחנו יודעים, מצד אחד, הדברים המפורסמים של הרב באורות ישראל, על אהבת ישראל, ידוע, אהבת ישראל היא תולדה מהאמונה באורה האלוקי של כנסת ישראל, שאולה סגולה עצמית שלא תזוז ממנה בכל חליפות הזמנים. קודם כל צריך לדעת את זה, שאהבת ישראל זה היא תולדה מהאמונה באורה האלוקי של כנסת ישראל, שאולה סגולה עצמית שלא תזוז ממנה בכל חליפות הזמנים. זאת אומרת, אהבת ישראל זה דבר נצחי, שאין שום הבדל, אין שום תקופה, אין שום מצב שאנחנו צריכים לטשטש את האהבה הזאת, חס וחלילה. הרב מחדד יותר, כל מה שבא בדברי תורה שבכתב ושבעל פה, שיוכל לרפות קצת את האהבה של ישראל, אפילו ביחס לרשעים היותר מוחלטים, הם ניסיונות וברורים לאדם איך שיעלה על מדרגה עליונה של אהבת השם יתברך, עד שימצא לו דרך בין הסתירות כולן, ואהבת ישראל ואהבת הבריאות תישאר בלבבו, חייב וקיימת בלא שום גרעון ופקפוק בעולם. והרב אומר בסעיף הראשון, שאהבת ישראל זה עבודה, עבודה שעשה, זה לימוד. אהבת ישראל והעבודה של הסנגוריה על הכר הפרטי איננה רק עבודה הרגשית לבדה, כי מקצוע גדול בתורה חוכמה עמוקה ורחבה רבת הענפים, שכולם צומחים ויונקים לשד טל אור תורת חסד. זאת אומרת, זה דבר פשוט מילתא דפשיטא, שכל אשר יחובר לעם ישראל, לכל אדם ואדם מישראל, על אחת כמה וכמה, שאם הוא זכה להיכנס לארץ ישראל, וארץ ישראל מקיאה עוברי עבריה, והציוד היה הרבה מביא את האבא של דברי החסד לאברהם, האבא של החידה, שהיה כותב את זה, שכל אדם שימצא בארץ ישראל הוא בחזקת צדיק, אחרת ארץ ישראל הייתה מקיאה אותו. דברים מאוד, מאוד חריפים, איך אפשר כך לומר בצורה כל כך גורפת, אנחנו לא רואים את המציאות. אז צריכים להבין שהמהות החיים, ההצטרפות של החיים, כל כוחות החיים הנמצאים בארץ, יש להם מימד כל כך גדול של אורגניות, מימד כל כך גדול של חיות, יכולת להעתיק כוחות רוחניים מחלק אחד של עם ישראל לחלק האחר במידה כל כך גדולה, שמי שנמצא בתוכנו אין התייאש ממנו, הכל מזין, הכל בונה. וכמובן צריך שהכוחות העמוקים שבאומה יש להם גם כן הרבה יותר גודל וחיות בארץ ישראל, כמו שהזכרנו קודם את התכונה של הרי מקלט, הרי מוזכר רבי יהושע בן לוי, שאריה טרף בריחוק שלוש פרסאות ממנו איזשהו יהודי, ואליהו הנביא שהיה מתגלה אליו כל יום הפסיק להתגלות אליו שלושה ימים. אמרת, הוא לא בחינה של כהן גדול, הוא לא בחינה של אבל בכל אופן עצם זה שיש תלמיד חכם בסביבה שלו, יש דבר כזה, יש זה כבר מהווה איזה סימן. ההקרנה של הצדיקים, היכולת של האנשים בעלי העומק, בעלי הקדושה, בעלי השורשיות, להקרין על חלקים אחרים באומה, היא גם כן הרבה יותר רבת עוצמה. לכן בעצם החיבור והגילוי הרבה יותר אפשריים, הרבה יותר מזומנים ונתבעים איתנו במציאות הזאת, עוד יותר בארץ ישראל. ותמיד תמיד אהבת ישראל זה דבר מופלא, דבר מיוחד. אנחנו מוצאים בחז"ל בהרבה מקומות גערה, ומי שאמר משהו, מסופר בגמרא שהיו מהלכים רבי אבאו וריש לקיש, הגיעו לקיסריה, וקיסריה הייתה עיר מתייוונת מכוונת, היא לעומת ירושלים. אם יאמר לך אדם, שתיהם שניהם בנויות, אל תאמין, כזה כביכול מין אנטיתזה. ואמר רבי אבאו, איזה מילה, הגענו למקום חירופה וגידופה. בא ריש לקיש ולקח חול וסתם לו את פיו. כלומר, בשם החול, בשם עם ישראל, בשם כלל ישראל, שהוא ככל הים, אני סותם את דברי החירוף והגידוף שלך. אפילו על המקום כמעט לא היה כמותו להתרחקות מכל תרבות ישראל אמיתית ושורשית. אבל פה חשוב מאוד להדגיש, יש מאמר שרב צבי דוד בטח כתב בעוד מקומות במצאתי אותו בנתיבות ישראל, נקרא על מלחמתה של תורה. זה נכתב לפני יותר מ-60 שנה, תפשין ד' להקיש ממש, אבל בכל אופן יש פה תגובה מעניינת של הרב ציודה. נכתב בהצופה, מישהו כתב מאמר, הוא מתחיל ככה, גאון יהודי ישב על כיסא הרבנות בירושלים, מי זה הרב זצ"ל, שליבו הרחב שתת דם על פריקת העול. פריקת העול, הכוונה היא כל ההתרחקות מקיום תורה ומצוות, שאנחנו כבר אז התחילה להתפשט. ואם זה לימד זכות על היהודים הללו, ביקש לראות אורותיהם ולא את צלליהם, הוא ראה רק אורות. ככה נכתב שם על ידי אותו אדם בהצופה על הר הקוק. בקולו שמענו, אנחנו בדרכו ראינו איך בונים יישובים ללא כל זכר ליהדות, ללא רב ובית כנסת, ללא שוחט וטהרת המשפחה. ראינו איך מובילים דור לשמד רוחני, איך מחנכים אלפים ילדים ללא אמונה בשם דעת תורה ושמירת מצוות. ראינו כל זאת בצער רב, ולא לחמנו בתקיפות נדרשת בחיי הפקר אלו. למה? כביכול נתלנו ברב קוק, מפני שכיווינו שעתידים הם לשוב למקורות, ואם לא הם, הרי בניהם ובני בניהם, כלום נתקיימה תוכלתנו. כן? זאת האמירה הנוקבת שנכתבה שם בצופה, כביכול שמחנו על הרב קוק, לימדנו זכות, ציפינו וקיווינו שמכל ההתרחקות הזאת בתורה ומצוות תשוב ותהיה בסופו של דבר איזושהי צמיחה, ונתנו לזה קרדיט, וכלום נתקיימה תוכלתנו. כן? זאת האמירה הנוקבת שנכתבה שם בצופה. הרב ציודה מצא נכון להגיב על זה. הרב ציודה אמר, הגאון היהודי לא לימד שלא ללחום בחיי הפקר בתקיפות הדרושה, אבל לימד שהתקיפות הדרושה למלחמה זו צריכה להיות נובעת ממעמקי דעת תורה שקדושת ישראל ורומות אמונתנו האלוקית המתגלה בנפלאות ההשגחה העליונה בתחיית ארצו וקיבוץ בניה לתוכה. התקיפות הדרושה צריכה להיות תקיפות, צריכה להיות נובעת ממעמקי דעת תורה שקדושת ישראל ורומות אמונתנו האלוקית. כלומר, זה עוד יותר תקיפות, אבל התקיפות היא נובעת מחמת מה? אומר אחר כך, לא בחירוק שיניים של מידת השנאה, אלא ממצוות והכרת האהבה המקפת וכוללת את כל עם השם ומופיעה בעוזה במהלך גאולתנו. כלומר, דווקא הכלל ישראל המתקבץ ובא, דווקא מה שעם ישראל הולך ומתחבר עצם אל עצמו, הארץ ישראל הולכת ומתיישבת, מראה פירותיה בעין יפה עם הסימנים האלוקיים, זה נותן את מלוא הכוח והתביעה לעם ישראל כולו, שיתעוררו, שיקירו, שיפגשו, שיפקחו עיניים בכל עוצמת השפע האלוקי הזה, באהבה, בחסד, חסד השם, בעוצמה, בתורה, מתוך טוהר מקורותיה ותמימותה. הוא לימד את דרך מלחמתה של תורה, דרך האמת והקודש של המלחמה למענה.